אני רוצה לומר כמה מילים, אולי אפשר לקרוא לזה מהשקפה הפילוסופית, על כמה קטעים שבהם הבבלי והירושלמי נושקים הדדי, משיקים זה את עמדתו של זה, ואומרים דברים שאחד יכול ללמד משהו על השני. אני רציתי לדבר על שקלים, על מסכת שקלים, אבל הגעתי לנקודה שבעיניי מצא מאוד מאוד חן, מבוסה בעצם על המשנה שעוסקת במלחמה שהיה בין שומרי החוק לבין העבריינים. שכל פעם ששומרי החוק הגיעו לאיזשהו עונש שכנראה היה להם שהיה מרתיע, העבריינים הפכו אותו למקור לאיזשהו רווח מצד שני. למשל, איך הם היו פועלים במקרים של, או לא שהיו משלמים את השקלים, או למשל במקרה הידוע של קלעים, איך אפשר היה להתגבר על הבעיה שיש לפניך פה תבואה וכו'. אז חשבתי באמת על הנקודה הזאת של התליין, ורציתי לדבר על משהו שיוביל אותנו אל הנקודה הזאת של התליין. אני אומר מראש, אני לא רוצה להיות תליין, אני גם לא רוצה להיות שופט, וכאשר מישהו נמצא באוניברסיטה וצריך לתת או מלגה או משהו יותר חמור, צריך לתת המלצה שמישהו יכול להתקבל לעלות בדרגה, אז זה משפט קשה מאוד לעסוק בדיני נפשות. הקטע שאני רוצה להביא מירושלמי, לקחת אותו ממסכת פאה, אבל הקטע של הבבלי בא ממסכת תענית. וכמבוא למחשבה על שני הקטעים הללו, חוזר עוד הפעם בערך, הנה, אבל זה לא משנה, כמבוא לזה אני רציתי להביא דבר אחד שלפי דעתי אחד מיסודות הפילוסופיה היהודית. וזה מדבר קצת על האימות או על הפגישה בין אתונה לבין ירושלים. אפשר לומר הרבה דברים על המפגש הזה, ואני חושב שהדבר שהוא בוודאי נכון, זה היחס אל הטבע. באתונה אנחנו יודעים שהם בעצם תפסו את הטבע כמטר, כמה שמודד את המוסר. מוסר, גם יופי, קל וחומר יופי, שהם צריכים להישאר קרוב אל הטבע. ואני חושב שהתזה היהודית המקורית, שחוזרת בצורה אחרת, כלומר, בלבוש אחר חוזרת בגמרא, היא שבעצם אני לא יכול ללמוד מהטבע, בגלל שבטבע בעצם שולט חוק הג'ונגל. לא אי אפשר ללמוד ממציאות שבה הזאב טורף את הכבש. והנביא עמד באיזושהי נקודת תצפית מחוץ לאדמה והסתכל מלמעלה, והזיז את האדמה, זה היה כל הרעיון, מה שארכימדס רצה לעשות, להזיז את כל האדמה כשיש לנו מנוף גדול, אז הוא באמת עשו, למה הוא אמר? ואחרית הימים פירושו וגר זאב עם כבש. אמנם היה לי ויכוח רב מאוד עם הבן שלי שחשב, ששאל אותי, האם האית או הבסיה, עופו על 200 קילומטר לשעה כדי לקחת עלי חסה. לא יכולתי לשכנע אותו שכדאי גם זה, אבל הבעיה היא בעיה וזה נראה. אני חושב שהרעיון, אם כן עכשיו, שהטבע צריך תיקון, על כל פנים אנחנו לא יכולים ללמוד מהדבר הזה. עכשיו, המסקנה, מה זה המסקנה של התיקון? המסקנה של התיקון יכולה להיות, מה שאמר בסופו של דבר הרב קוק, שצריכים לתקן את הטבע, ההיסטוריה העתידית, תתקן את הטבע. אבל אפשר להוציא גם את המסקנה של, לכל הפחות של צמחונות, ואני צמחוני, אפשר להוציא את המסקנה הזאת, אבל יש אגדה שמובאת על הקשר הזה של השאלה הזאת בנוסח מאוד מאוד מעניין, והאגדה הזאת נמצאת גם בירושלמי וגם בבבלי, ואני מאוד מסכים לנקודה הזאת שאנחנו צריכים ללמוד את שניהם וללמוד האחד מן השני. בירושלמי מופיע הסיפור, פרק אחד מן הסיפור, שהוא מובא על ידי הענק שלנו, ריש לקיש, ושם מסופר פחות או יותר הדבר הזה, ואני לא אצטט אותו מילה במילה, והרעיון הוא זה שבאו, החיות באו אל הנחש, ושאלו אותו, זה מעניין, בירושלמי כתוב ששאלו את הנחש, לא כתוב מי, ועל זה יש כבר להגיד דבר מעניין, אבל החיות באו אל הנחש, כלומר הם כאילו עשו לו משפט חברים, למה אתה חי כמו שאתה חי, והם אמרו לו ככה, זאב טורף ואוכל, נכון, ארי דורס ואוכל, המילה הזאת של דורס יש לזה השלכות מוסריות פנטסטיות ובין, במשפחה, זאב טורף ואוכל, אתה, מה הנאה יש לך? הלא בסופו של דבר הנחש, שבאמת יכול לאכול כל מיני חיות, אבל כשמגיע לאדם, אז הוא איננו אוכל אותו. ולמה אתה הורג אותו? לא כמו אריה או כמו הזאב ואחרים. אז אם כן, אומרים לו הנחש בעצם עונה לשאלה הזאת, למה אתה עושה את הרוע שאתה עושה בלי לקבל הנאה מזה? אז הוא אומר לו, הוא בעצם בא ועונה, שזה מה שקורה בתוך בני אדם עם הלשון הרע. שהלשון הרע היא בעצם, אין לך, טוב, למדנו בחברות, לומדים לנו בחברות הירושלמי, אז אחד שם מיד קם וצעק, מה פתאום שמי שאומר לשון הרע אין לו הנאה, זה כל הנאה שלו להגיד לשון הרע. אבל אני חושב שאולי המילה היפה ביותר אין לו תועלת. הנאה זה מלעשות רע, וזה לא מעט, נכון? יש הרבה סדישטים בעולם. ואומרים, אם כן, זה דוגמה, נכון, למה שקורה בין בני אדם. עכשיו, מי אומר את הדבר הזה? בבבלי אמר איזה ריש לקיש, בירושלמי אומר איזה רבי שמואל בן נחמן. עכשיו, מעניין, רבי שמואל בן נחמן הוא אחד מגדולי האגדה הישראלים, הארץ ישראלים, והוא בוודאי, והוא ירד לבבל כמה וכמה פעמים והביא בבבל את האגדה, הרבה מאוד מן האגדה הירושלמית. ואני בטוח שהוא הביא גם, אני מנחש או אני מביא את ההצעה, שהוא הביא באמת את הקטע שנמצא בבבל. אבל בירושלמי הקטע לא נגמר. ובירושלמי מי שאומר את זה זה אותו רבי שמואל בר נחמן, נכון? ואז הוא שואל הלאה, והוא שואל למשל שגם שואלים את הנחש כמה שעות, עוד שאלות, וברגע מסוים הנחש עונה שבעצם אני, כשאני נושך או מקיש בני אדם, אז אני עושה זאת אך ורק בגלל שהקדוש ברוך הוא גזר עליי. ואז אני עושה את הדבר הזה. אין לי ויכוח האם הוא גזר על כל נשיכה או גזר בכלל שהוא יוכל להקיש את בני אדם, וזה מעניין. במילים אחרות, הנחש אומר אחרי כל ההתפתחות הזאת שהוא הפך תליין של הקדוש ברוך הוא. ופה זה באמת, זה תפקיד שהוא קיבל, אני מתאר לי שזה לא היה תפקיד שמאוד מאוד מכובד, אבל יש פה נקודה מאוד מאוד מעניינת של הדבר הזה של הנחש, מפני שאני חושב שבצורה מאוד מאוד מוזרה, הנחש ככה קיבל חלק של התיקון שלו. ואני רוצה לומר למה, ובעצם דבר מאוד חשוב. אני חושב שאחת מן הסכנות של הפוליטיקה, ואחת מן הסכנות גם של המשפט וכולי, וכל הפעילות הזאת זה, שכאשר אדם שופט או מחליט משהו, אפילו אם ההחלטה הזאת היא נכונה, הוא נהנה באיזושהי צורה מן ההחלטה הזאת. הוא נהנה, יכול להיות שמפני שהוא עושה צדק, הנאה, אבל יכול ליהנות כל מיני הנאות אחרות, אפילו הנאות כספיות או הנאות אחרות. ויכול גם ליהנות, נכון, מזה שהוא בסופו של דבר סדיסט שמוציא לפועל עד שיהיה תליין. ובאמת אחד הדברים המעניינים שיש פתגם אחד שנשאר מאחד מן האנוסים שהגיעו לדרום אמריקה וברחו מן אינקוויזיציה ושם האינקוויזיציה תפסה אותו במקסיקו, אם אני לא טועה זה היה קרבחל, שכאשר שרפו אותו הוא אמר לשורפים, הוא אמר לה, אנא בבקשה תשימו יותר עצים במדורה מפני שממילא אני משלם. והדבר המעניין היה שאחד מן הדברים שהרבה מאוד מן התליינים היו כמובן נוסח הרצחת וגם ירשת. והמר"ל כותב על הדבר הזה, אבל אני חושב שעכשיו אנחנו מבינים משהו, מבינים רמב"ם. והרמב"ם אמר דבר מאוד מעניין, שאחד מן הדברים של המעניש, אפשר להעניש וצריך להעניש, זה שלא יענה מן העונש. מפני שכאשר אדם, וזה בדיוק, הרמב"ם אומר דבר נפלא, שעם חוצפה גדולה מאוד ועם כוח גדול מאוד, עם עוצמה, הוא אומר מפני שהקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים אותו מתוארי הפעולה, ולא מתוארי המהות. אנחנו לא יכולים להיכנס לנפשו של הקדוש ברוך הוא, לא צריכים, וזה מעבר לכל אפשרויות. ואותו דבר צריך לעשות גם התליין, מי שמעניש, וגם בכלל המניק, למשל, כשמניק דברים, ושלמשל שאומר, עכשיו יבנו בית חולים ולא ירחיבו את כביש הדמים הזה, הוא צריך לעשות בלשום אינטרס ובלשום הנאה. במילים אחרות, מכל החיות, המודל של התליין צריך להיות מי? הנחש. המודל שמי שמחליט. ואני חושב שבצורה כזאת אנחנו יכולים עכשיו לסגור את הדברים. מה שקרה הוא, קודם כל מבחינה ספרותית, קרה שרבי שמואל בר נחמן, זה אני מתאר לי, זה ההיפותזה, רבי שמואל בר נחמן מגיע לבבל, הוא מביא את ההגדה הזאת בנוסח הראשון, השאלה הראשונה. נכון? למה אתה שונה, מה נשתנה את הנחש מכל החיות אשר על פני האדמה? אז הוא אומר, למה? מפני שאני חטאתי גם אני בלשון הרע, כשדיברתי עם חבא והבאתי מוות לעולם וכו' וכו'. אז אני, ועל זה אני אשלם. ואחר כך שמואל בר נחמן, והוא אמר שזה בשמו של ריש לקיש, הוסיף כמה אגדות לאגדה הזאת, ובנה איזושהי מסגרת יותר כללית. כאן הירושלמי לא הביא את השם של האוריגינל של השם, אבל זה מה שנצא. ואני אם כן מסיים עם, בעצם עם דבר אחד, שהיופי של האפשרות ללמוד מספר לספר, ואני חושב שלא התחלנו ללמוד את הירושלמי, גם אני חושב שאנשים גדולים שכתבו על הירושלמי, הם לפעמים טועים בגלל שהם חושבים לא מבינים את השפה, אבל לא מדבר על הארמית, אני מדבר פה על השפה הקונספטואלית. יש שפות קונספטואליות שונות, ואני חושב ששני הגדולים שבעצם בנו את שני התלמודים, מצד אחד אביי ורבה ומצד השני רבי יוחנן וריש לקיש, הם שני, איך אומרים זה, בשבילנו, אבות האומה או המאורות של התלמודים, ואני חושב שמהם יש גם מה לעשות ללמד גם קצת ממחשבת ישראל שזה יכול לתת לנו. תודה רבה.